הציביליזציה המרכזית של המערב, המערב באמת נכתב ב-1608-9 במתחת אלול, הוא חי קרוב ל-90 שנה, 90 פלוס שנה, ממש רוב חייו הוא מערב חמש במאה ה-16, הוא נכתב ב-1608-9 והוא בסוף ימיו היה שוב רב בפראג, היה לו שני שלבים להיות רבנות בפראג. היה רב באזורים האלה, שמה שאנחנו קוראים לו צ'כיה, בוהמיה, מורביה, כל האזורים האלה, זה השמות היהודיים הקלאסיים של האזורים, לא רק היהודיים. אבל זה האזורים שבהם הוא קיים ברבנויות שונות. הוא באמת ידוע בעיקר בצדדים ההגותיים שלו והספריו שבעצם הוא חלק גדול מהם עוד נתפסו בחייו. מה?
כמה יש בלתה?
96
או משהו
כזה. 96. הוא השתתף בכמה וכמה פולמוסים בתקופת בשנות חייו, הייתה לו השפעה מסוימת בנושא של חזרה ללימוד משנה, התחום הזה של עיסוק בנושא של בן עשר, בן חמש שנקרא בן עשר במשנה, יצא נגד שיטת הפלפול, שיטת הפלפול שהייתה נהוגה באותה תקופה בלימוד בלימוד, זו שיטה שהייתה מאוד מאוד להקלט, אבל לא בין הראשים, בין ה... הדמויות המרכזיות שיצאו כנגדה, רצה להחזיר את שיטת הלימוד בין 5 למקרא 10 משנה, 15 לגמרא, ויצא כנגד לימוד גמרא בגילאים צעירים בצורה מאוד מאוד חריפה. אחת התוצאות של ההשפעה שלו זה שתלמידו כתב תוספות יום טוב, תוספות יום טוב תלמידו, ושהוא בעצם את הפירוש של המשנה, כדי לחזק את לימוד המשנה, הוא עסק בתחום הזה. עכשיו, המאמץ ההגותי שלו היה להגן על החטא של חז"ל, זאת אומרת, על החטא במילה חז"ל. חז"ל וחכמינו זה פרומם לברכה. אז להוכיח שחז"ל הם חכמים, או להדגיש את החוכמה של חז"ל, כן? משום שהיה ערעור, כתב את זה פרופסור מרדכי ברויה, והראה שהספר המפורסם שלו, באר הגולה, בעיר הגולה, אתה לא יודע איך קוראים את זה, אבל הוא בעצם נועד להתמודד עם טענות של מומר שכתב איזה קצת פלסטר כנגד היהדות, ובעצם מהמאה ה-12-13 יש מומרים שבעצם יצרו איזושהי תנועה נוצרית אנטי-תלמודית בתוך טענה שהתלמוד הוא מקור הבעיות. המקרא בסדר, אבל הבעיות הן בתלמוד, כי אתם מבינים שהנוצרים רצו לטעון שכיוון שאחד הטענות הבסיסיות של הנצרות זה שהם המשך של היהדות, אבל המשך של היהדות המקורית, המקראית, ולא המשך של היהדות הפרושית של חכמי של חז"ל, כלומר הפרושים שבעצם הם חז"ל, אז הטענה שהם מעוותים את המקרא ואת ערכי המקרא וכל מיני דברים, ואז יש איזושהי מגמה נוצרית אנטי-תלמודית. שנועדה להשחיר את פניו של התלמוד ותוך שימוש בכל מיני קטעים בחז"ל שרצו להראות באיזה הבלים היהודים עוסקים, ומילא היה צריך להגן על מדרשי חז"ל, אחד המאמצים המרכזיים של המערב, להגן על החוכמה שקיימת במדרש חז"ל, למה דווקא הם החכמים האמיתיים, וכמובן זה מאמץ מאוד מאוד רציני. ובעצם חלק גדול מהמאמץ שלו הוא פרשנות לאגדות חז"ל. אז יש לנו חידושי אגדות הש"ס, ויש לו תוכנית מאוד מאוד רצינית לכתיבת ספרים, שהוא כותב אותה בהתחלה של דברות השם, שבעצם הוא רוצה לכתוב ספרים בעקבות הספר המדרש חז"ל במסכת ברכות, הלכה שם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעון. אז הגבורה זה יציאת מצרים, לעשות את הגדולה. התפארת ומתן תורה, הנצח זה ירושלים, אז בעצם סביב שלושת הספרים האלה הוא כותב ספרים באמת, גבורות השם עוסק בסיפור יציאת מצרים ובגבורות השם בכלל, תפארת ישראל הספר עוסק במתן, בתורה ובמתן תורה, ונצח עוסק בגלות וגאולה ממנה, גם הגלות שעוסק בנצחיותה של ירושלים, בשלושת הספרים התמטיים שיש להם נושאים מאוד מאוד מרכזיים. בנוסף לכך יש לנו ספר על רש"י על התורה, צריך לדעת שהיה ז'אנר, וזה הספר שאנחנו נתחיל איתו, שאנחנו בעצם נתנו הספר הבסיסי שאנחנו עוסקים איתו, היה מקובל ללמוד רש"י על התורה, ואנחנו יודעים שיש עשרות פירושים ברש"י על התורה, כי רש"י על התורה נלמד לפעמים באופן אלטרנטיבי ללימוד גמרא, זאת אומרת, הלימוד של רש"י, אם, עכשיו, זה כמו שאתם רואים, כשאתם קצת לומדים תוספות ואתם רואים בעלי תוספות שונים, אתם רואים שיש שאלות שנשאלות בכל בתי המדרש של התוספות, אז אתם תראו שהשאלות שצריך להתמודד איתן המזרחי וגור אריה והלבוש, שיש לו גם פירוש על רש"י, ועוד ועוד ועוד, אתם רואים שכולם מסתובבים סביב אותם שאלות, כי היה נהוג, מקשין האוילר, כן? כמו שיש מקשין העולם על הגמרא, ונופים, אנחנו מקורות כאלה במערשה ומערם שהם יותר מוכרים, אתה רואה שיש סוג מסוים של, של, של... אז הוא כותב את הספר שלו על, על רש"י, על התורה, שנקרא גמור אביה, שהוא בעצם רוצה להגן על רש"י, הרבה פעמים כנגד רמב"ן, אבל בעיקר שוב המעמד שלו, ואולי אחד המקומות פה אפשר לראות את זה, שהוא בעיקר רוצה להגן על חז"ל, על המדרשים, ורש"י הוא רק היחידות להגן על המדרשים. אבל אז רואים גם את השיטה הכללית שלו בפרשנות מקרא ובהתמודדות עם שאלות של דקדוק ודברים מסוג הזה, הוא יוצא הרבה מאוד נגד אבן עזרא והפירוש הזה, אולי נראה קצת חלק מהדברים. בכל אופן, ספרים נוספים זה פירושו ל... פרקי אבות דרך חיים, ופירושו, או לא פירושו, ספרו המוסרי שנקרא נתיבות עולם, שבהם עוסק ב, או מקבץ מערך חז"ל סביב נושאים של נתיבות עולם, שהם דרכים שבהם אדם רוכש את, את, את עולמו. מה עוד נשאר? אני חושב שבזה כיסיתי פחות או יותר את כל הספרים שלו. נשאר אמרתי חידושי אגדות, שבהרבה פעמים יש מקבילות בין חידושי אגדות לבין מה שהוא כותב בספרים, כי הוא באמת העתיק מעצמו. ויש ספר בערך גדולה כמו הוא יותר שיטתי ולהגן על חז"ל בצורה ישירה כנגד סוג מסוים של שאלות. ונשארו דרשות, יש דרשה לשבת הגדול, דרשה לתורה, דרשה לתורה, יש דרשה אחת לשבת תשובה, ופחות או יותר זה כמעט הכל. יש עוד איזשהו ספר שיצא בשנים האחרונות, שזה מהר"ל חידושי הלכה על מסכת שבת, מעט מאוד חומר נשאר בעניין הזה, אבל זהו זה. חוץ מזה הוא נשאר בהגדה העממית כיוצרו של הגולם, או של רבי יהודה רוזנברג, הוא זה שהמציא את הגולם, איך שלא יהיה, יש איזושהי דמות של איזושהי מנהיגות, במיוחד בזיקה שוב כלפי אומות העולם, מבחינת ההתמודדות שלו כרבה של העיר פראג, שבאמת זוכה לכבוד גם אצל הגולם בפראג, יש איזשהו... סיבות תיירותיות, תיירותיות גם הוא עדיין זוכה למעמד שם, חוץ מזה שבית הכנסת אף לא ישוב שם עומד בלב האזור היהודי, שהוא עדיין עומד בכנסת מתקופתו של המהר"ל, שעדיין מתפללים בו יום יום. כמעט, עוד הכל שבא. מה שנשאר עוד לומר, זה שבעצם רוב הספרים נתפסו בחייו, בפעם הראשונה, לקח 250 שנה עד שנתפסו הספרים פעם נוספת. זאת אומרת שבחייו לא הייתה השפעה מי יודע מה נפוצה של הדברים שלו. אבל בשלב מסוים, וזה דבר מרתק מבחינת ההגות היהודית, חלק ממורי החסידות ראו בו את רבם באיזשהו אופן. והמעניין הוא שגם חלק מהמתנגדים ראו בו את רבם. זאת אומרת, בשלב מסוים אתם רואים בבתי מדרש שלמים שהמהר"ל הופך להיות הדמות המרכזית. הרב קוק התייחס בצורה מאוד מאוד משמעותית למהר"ל, אבל לא רק הרב קוק, אנחנו יודעים שהפחד יצחק, יצחק חוטנר, שמעתם את השם, מאוד בית המדרש נקרא גור אריה. הוא הרב רוטנר יזם את ההוצאה המחודשת של כתבי המהר"ל, אחד התלמידים שלו, יהושע ארטמן, הוא זה שמוציא את מחדש בצורה מאוד מאוד מוערת, מהערות את ספרי המהר"ל, והמהר"ל זוכה לעדנה מסוימת בחוגים מדעיים וגם בחוגים חסידיים שהוא נתפס עליהם. השאלה המחקרית המעניינת, מה קרה, איך יש התחדשות של המהר"ל? התשובה היא שהמהר"ל מציע משהו מאוד מאוד שיטתי, הגות מאוד מאוד שיטתית. בניגוד לוורטים פה, וורטים שם, המהר"ל יש לו שיטה. וכשאנשים מחפשים איזשהו עיגון רוחני, הגותי, כנגד אלה שהן אורחות שמנשבות בעולמנו התורני היהודי, אז המהר"ל הוא מענה מאוד מאוד רציני, שיטתי, לתפיסה, יש פה תפיסת עולם מאוד מאורגנת, מאוד שיטתית, מאוד מסודרת. הוא מטיל איזשהו סדר בכאוס של מדרשי חז"ל, הוא נותן שם סדר, וכשאנשים מחפשים יותר ויותר שיטתיות, אז כשמוצאים זמין משהו מהסוג הזה, אז בעצם המהר"ל בעצם שכחו וחזרו להיסדות. זאת אומרת, זה לא שבהכרח המהר"ל מתקבל או נהיה, או יש איזה רצף של מהר"ליות לאורך כל הדורות. אדרבה, לא. יש מהר"ל שנשכח מלב, אבל כשהדור היה מוכשר לכך להתייחס בצורה משורה שיטתית, אז זה יכול להתחיל. כמו שכשהדור מוכשר להיות לא שיטתי, אז רבי נחמן וחיל עדנה. כן, זה הפופולריות של נחמן ב-20 שנה האחרונות, זה דווקא בגלל שהדור מעדיף לא לחשוב בצורה מסודרת.
גם חב"ד התחיל לבנות חודשים,
אבל חב"ד לא. היה להם רבי גדול, והוא עדיין. הוא גדול, לא רבי כבר. אבל היה לו מנהיגות עצומה, לרבי האחרון היה מנהיגות. חב"ד לא תחיל לשוב את נעה, איזה עדנה יש לך?
חב"ד בציבור הדתי-לאומי.
לא, בגלל שיש כמה תלמידים, יש כמה גינסבורג, אבל לא מגינסבורג, יש תלמידים שמשקיעים. ממילא, הכתרים, חוץ מזה שהפופולריות של חב"ד, כי קודם כל הם עמוקים ושיטתיים, חב"ד הם עמוקים ושיטתיים, ולציבור הדתי-לאומי אין נומדנים לחב"ד כמו שיש לציבור החרדי, כי אתם יודעים שתי חסידיות בציבור החרדי הכללי, עזוב את הלא חסידים, כן? בתוך חסידים היו שתי חסידיות שהיו מחוץ לתמונה. ברסלב וחב"ד. בלי חב"ד וברסלב. לא המשכילים מדי ולא לא משכילים בכלל. כן? הם היו הקצוות של העולם החסידי, והעולם החסידי, המיינסטרים החסידי הפולני, לא התחתן לא עם חב"ד ולא עם ברסלב. ביניהם לבין עצמם, בובו עם גור, הסתדרו, אבל חב"ד זה היה מחוץ למרחב השידוכי, נקרא לזה כך. וברסלב לא כל שקל. לא, זה, עכשיו, בברסלב היום מחולקים וגם חב"ד, זה מאוד מעניין. גם חב"ד, גם ברסלב, זה יש לה הבחנה בין גיבורנר לגיבורנר. כלומר, מי שנולד בפנים, זה החב"דניקים, משפחות חב"דיות, ומי שהתחבד, נהיה חב"דניק בהמשך ידו, התברסלב. הן הבחנות, זה קהילות שונות, קהילת הוותיקים והחוזרים בתשובה, בשתי הקהילות האלה יש הבחנה בין אלה שהן משפחות חבדיות קלאסיות לבין משפחות שכולם מצטרפים החדשים. ובברסלב זה אותו דבר, ובכלל זה נושא אחר, ואנחנו עכשיו עושים בנהר"ן ולא בסוציולוגיה, שלא העולם החסידי. בכל אופן, זה מה שיש לומר. מבחינת התכנים, המהר"ל מדבר בשפה ימי ביניימית, שפה די אריסטוטלית. הוא מדבר הרבה פעמים מושגים שמבחינה פילוסופית כבר היו outdated בתקופתו, אבל בכל זאת הוא משתמש בשפה הזו להציג את הטיעונים שלו. זה השפה, צריך לדעת שהוא מדבר בשפה מאוד מאוד של חומר וצורה ודברים מסוג הזה, אפשר יהיה לראות בה, אם נראה, מספיק לראות משהו, אני אוכל לראות זה אפילו בפסקאות שמובאות כאן. ומה שאני עשיתי זה שאני אספתי את אותן פסקאות שנראו לי הן רלוונטיות מהדברים שנמצאים בפרשיות שלנו. ולפעמים הוספתי כמו פה פרשת לך לך, אז בואו תפתחו את הכובד של לך לך, בסדר? אולי תשב לידו? טוב, מה שאני עשיתי פה, זה כן חשוב. בואו תראו דוגמה שלא ניכנס לה יותר מדי, אבל נתחיל מההתחלה, בסדר? נכון, כתוב פסוק ב', פסוק א', זה ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה פסוק א', פסוק ב', ויעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה, כן? אז ויעשך לגוי גדול, רש"י זה אומר, זה שאומרים אלוהי אברהם. ויצחק לגוי גדול, ועבר חכה, זה שאומרים לו יצחק. ועד להשמיך, זה אומרים לו כיעקב. ויהיה ברכה, זה שחותמים באברהם. זכור לכם רש"י כזה? רש"י על התורה. לא חייבו אתכם מאוד רש"י על התורה. זה לא לכם. חבל. אז עכשיו, כן, ועבר חכה, זה שאומרים אלוקי אברהם. פירוש, כי תיכור, הקדוש ברוך הוא שיהיה ממנו אומה גדולה. מאחר שתימנו אומה גדולה, הקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליו. זאת אומרת, הביטוי אלוקי אברהם, זאת אומרת, יש פה משהו ש... ש, ש, ש אנחנו אומרים, אתם כולכם מכירים את החוויה הזאת שאתה אח של ובן של, מכירים את כל ההתייחסויות האלה, להיות הבן של. אתם אומרים, אבא שלך, אבא של, זה בכלל כבר... שם אח שווה לך, נכון? אם יגידו לאבא שלך שהוא אבא שלי, אוקיי? אתם מכירים את ההתמודדות? עכשיו, אבא שלנו, אבינו שבשמיים, הוא מוכן להיות אלוקי ישראל. זאת אומרת, הוא מוכן שיקראו לו ישראל אשר בך התפעה, נכון? אבל זה... עכשיו הוא גם מוכן להיות אלוקי אברהם. זה אומר שאברהם הוא משהו.
אצל הערבים שזה אבו זה.
אבו זה אבא של נכון, נכון, בסדר, יפה מאוד, אבל זה מה שאומר פה, אלוקי אברהם. ולכאורה, אתה יכול גם להגיד שהקדוש ברוך הוא במובן מסוים הוא גם אחראי לאלוקי הסטנדר, אבל אנחנו לא נעיז מכל הקדוש ברוך הוא אלוקי הסטנדר. נכון? אתם איתי? אוקיי, אז מה זה אלוקי אברהם? מה פתאום אלוקי אברהם? אז תשימו לב מה הוא אומר פה, זה תפיסה עקרונית. פירוש כי פתיחו הקדוש ברוך הוא שמנו אומה גדולה, הוא חש שמנו אומה גדולה ועשך לגוי גדול. רצית את תמיד היה אומר לנו, מה זה עשך לגוי גדול? מה זה גוי גדול? אז מה כתוב בספר דברים? כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשר אלוקינו בכל קוראים לו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, נכון? זה גוי גדול. גוי גדול זה לא גוי גדול, כן, שלום כזה חברת הבטחה, אלא גוי גדול. אז אותו דבר פה, הוא רוצה להגיד, מאחר שקדוש ברוך הוא יפתיחו הקדוש הוא יהיה ממנו אומה גדולה, הוא מאחר שתהיה ממנו אומה גדולה, הקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוכן שהוא יקרא אלוקי אברהם. לכן יש פה משהו, שאין הקדוש ברוך הוא ימייחד שמו רק על אבות האומה, זאת אומרת, לא על הסטנדרים, ולא על אנשים פרטיים. ראינו טעם, עכשיו תראו, עד כאן, עכשיו עד כאן זה עובדה. מפני שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על יחיד פרטי, רק על אומה שלמה. זאת אומרת, יש פה איזו הבחנה, שאנחנו נראה אותה אחר כך בהמשך, בין אנשים פרטיים לבין כלל. הביטוי אומה שלמה, זאת אומרת שיש פה משהו שיש לו בו זורים דרכו, יכול לזרום דרכו לצחיות. זאת אומרת, לא דברים, הפרטים הם משתנים. הפרטים הם, תזכרו, אמרתי לכם בהתחלה שאנחנו עוסקים בפילוסופיה שהיא בשפה אריסטוטלית. אם אתם זוכרים את הפילוסוף בקוזרים, אז הפילוסוף, האינטרס הבסיסי של הפילוסוף, הפילוסוף, הוא להגיע לדברים מוחלטים ונצחיים וקבועים ובלתי משתנים. אבל הטענה היא שהפרטים משתנה. הידיעת הפרטים, נכון? האנשים הפרטיים הם מתחלפים. אתה רוצה להגיד משהו, אלוקי הסטנדר, אתה רוצה להפין את האל בתור זיקה למשהו, אתה צריך שהזיקה הזאת תהיה זיקה מוחלטת וקבועה. היא לא יכולה להיות זיקה לדבר שהוא פרטי, לדבר שהוא, כי הזיקה הזאת נעלמת. הפרטי נעלה. אז מה נשאר לנו? זיקה לכללי, מה זיקה? על אומה שלמה. כי פה יש פוטנציאל של הישארות. כן, כל 120 שנה מחליפים את כל היהודים, אבל עם ישראל נשאר. בסדר? זה ברור. אז פה אומר אלוקי, שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו לפרטי, רק על אומה שלמה. עכשיו, מילא אותם של אבות האומה, הקדוש ברוך הוא מייחד שעולם פיכך על האבות דווקא. דווקא, כן, הם אומרים אבות אלה שלושה, יש שלושה שהם אבותינו, שהם התשתית של הקיום שלנו, והם, הם, כמו שהם אבותינו, אז גם אלוקינו. זהו שאומרים אלוקי יצחק, עכשיו אני פותח עוד פה. בסדר, ראיתם? זה ממש מינורי. נראה את הפיתוח של זה לספר נצח ישראל תכף בהמשך. זהו שאומרים אלוקי יצחק, משכל אחד הוא תוספת ברכה, לכך צריך לדרוש גם על יצחק וגם על יעקב. אמרנו לכם, כל אחד מהם יש פה משהו, ביטוי נוסף. עכשיו תשימו לב עוד היבט במערל, שהוא אומנם כותב בשפה פילוסופית, אבל אין ספק שהוא בין בית, בין קורות, המדרשים הנעלמים, מה שקוראים בימינו קבלה. אבל, וזה דיון של החויקרים, עד כמה הוא היה מקובל. אבל מה שמקובל זה שהוא היה, שיש לדון עליו אם הוא היה מקובל או לא מקובל. כן? זאת אומרת, יש כאלה מגדולי ישראל שאין מה לדון עליהם שהם היו מקובלים או לא מקובלים, כי ברור שהם לא היו מקובלים, ויש כאלה שברור שכן היו מקובלים. כן? אי אפשר להגיד על רמב"ן שהוא לא עסק בקבלה, כי הוא, יש דרך האמת. יש יהודים שרצו לדבר על רמב״ם כי לא היה מקובל. אבל זה דורש מאמץ אקרובטי, אינטלקטואלי, רציני ביותר. אבל בסופו של דבר, על המערל יש סיבות טובות, זה אחת הסיבות. אם כי יחסית למקובלי דורו, הוא לא נוקט עמדה קבלית קלאסית. זאת
אומרת, זה מקובלי דורו? מה
שקרה? הוא לפני הארי. אולי, לא רוצה להגיד בבדרות, אבל יש בסביבה המקובלים, והוא לא מקובל באופן המקובל עליהם. זאת אומרת, הוא לא עוסק בשאלות הקלאסיות של המקובלים. תראו, המקובלים באותה תקופה עסקו בהרבה מאוד תיאוסופיה. זאת אומרת, באיזשהו תיאור הספירות והשתלשלות העולמות וכל דברים עסוק בזה, הוא לא עוסק בזה בכלל. זאת אומרת, אין לו עמדה, נניח, אמר אלן גבאי, שהוא אחד מחשובי המקובלים בדור, בסביבה הזו, אז הוא עוסק הרבה במוסר קבלי, היה הרבה ספרות מוסרית קבלית באותה תקופה. והוא עוסק בזה, אבל העיסוק שלה זה כאילו, איך להסביר את זה? טוב, למשל, אומר גבאי, עכשיו לא עולה לי לשם ספרו הגדול שעליו אנחנו מדברים, אבל אומר גבאי למשל עוסק בשאלה עבודה, אם התפילה היא צורך הביאות או צורך מבואה. אם אני, כשאני מתפלל, אז אני מתפלל על הכאב בטן שלי, על הכאב ראש שלי, על הצרכים שלי, או שזה חוץ בכלפי שמיים ולכן שבקדוש ברוך הוא עשה בבחינה שאני עכשיו הולך לעשות, זה מה שחוצפה שאני כדוגמתה, מה פתאום אין הקדוש ברוך הוא כאב הבטן שלי, אלא למה מחר שם אפשר לקבל על כאב בטן כלשהו, כי כתוב שכשיהודי יש לו צער, אז שכינה מאמרת, קלני מזרועי, קלני מראשי, זה גמרא מסכת ברכות. כשיהודי שרוי בצער, שכינה שרויה בצער, לכן אתה לא מתפלל על הצער שלך, אלא כיוון שכשאתה מתפלל עם צער שכינה, אז אתה צריך לכוון בכל התפילות שלך על מה? עבודה צורך גבוה, עבודה היא בכלל כל התפילה, כל המאמצים שלנו הם תיקון השכינה. אנחנו בכלל עוסקים בעצמנו, כל המצוות, התועלת שבהן היא כי היא עושה פעולה בעולמות הילדים וגולת את השכינה מאפרה. בסדר, זה תזה שלמה של המערל לא מדבר לשפה הזאת בכלל. הוא משתמש, ובואו תראו, תסתכלו. זהו שאומרים, כן, וכל אחד הוא מוסד בחר של כל. וראוי לך שיש במדרש הזה עניין פנימי נסתר. אוקיי? שזה לרמז כבר לעולמות כאלה, כמו שאמרתי. וכי ועשך לגוי גדול, כי ראו ועשך לגוי גדול לאברהם. קהילה וגדולה. והברכה היא מכוח יצחק יורדת לעולם. הרוצה להשאיר יצפין, והוא ידוע למבינים. והגדלת השם, והגדלה שמך ומידת יעקב לעשות לו שם תפארת. אתם רואים? יש גדולה ויש גבורה, נכון? לך השם הגדולה. אתם יודעים שאחד, אתם עושים מקפות בשם הרבה. נכון? אתם יודעים שאנחנו אומרים זה, אומרים לך השם הגדולה והגבורה, התפארת והנצח והעוד. כחול, בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה, אתם יודעים את שבעת הספירות לפי המקובעים, תחתונות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, חול, יסוד, מלכות, שמעתם את זה פעם. חגת נהים. אז תראו, עכשיו בקור חסד לא נגדולה, לך שם הגדולה והגבורה והתפארת. אברהם צריך יעקב, זה גדולה, גבורה ותפארת.
בוא נדבר על גבורה, נדבר על ברכה.
כי הברכה יוצאת מהגבורה. זה הדבר שאתם תראו, נראו לאורך כל ה... בשלב הזה, עוד לא מתגבש הביטויים חסד גבורה ותפארת בצורה כוללת. בשלב הראשוני של המקובלים יש שימוש סינונימי מקביל למושגים האלה. ודווקא אצל המערב, אתם תראו הרבה מאוד שהברכה יוצאת מהספירה השנייה. זה הרבה מאוד מופיע. עכשיו, מבחינתי זה בכלל, אני לא נכנס לזה, אני לא נכנס לזה, אני רק מראה לכם שיש לי. אתם רואים שהוא מתעסק עם זה. זאת אומרת שיש לו רגישות לזה, שזמין לו, שהוא כאילו מוסיף לך הערה שולית, הוא לא הולך להסביר פה שום דבר, רק אומר לך, תדע לך שזה עובד לפי התבניות האלה. זה מה שאני אומר. והוא ידוע למבינים. נכון, זו שפה ש... והגדלת השם הוא במידת יעקב לעשות לו שם תפארת, והוא ידוע, והוא שוב, והוא ידוע. וזה בהגדלה שמך שאמר לו יעקב, שזה רש"י אומר. אז הוא אומר, רש"י פה לכאורה אומר, הוא לוקח שלושה מושגים ואומר, זה אברהם, זה יצחק, זה יעקב, כי הראשון לאברהם, השני יצחק, השלישי ליעקב. הוא אומר, זה לא סתם. אם אתה בודק, אז הראשון שהוא הגדלה הוא מתאים לאברהם שהוא הראשון. והברכה מתאים לגבורה, כי הברכה יוצאת מהספירה השנייה לפי התפיסה שלהם. שם יש ההתרבות, הברכה זה שלב ב'. אתם יודעים שהברכה זה שלב ב', אמרה לי לדבר על זה. שברכה זה תמיד האות השנייה, ב' ראי של כף, האות השנייה, נכון? האות השנייה ביחידות, האות השנייה במאות, והאות השנייה בעשרות, כי זה הריבוי. מה שמופיע בפעם השנייה זה הברכה, הריבוי הוא בשלב ב', הוא לא בשלב א'. אוקיי? בסדר? המערה לדבר על זה, קוראות אחרים. אבל הברכך זה השני, אבל השני שממנו יש ברכה. והעזרא יצחק בארץ באמצע בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם. אתם לא הסברתי כלום, רק אספתי עוד פסוקים כדי להוכיח שאני לא מסביר. אני מקפיד להסביר שאני לא מסביר, בסדר? ולא כי אני חוסך מכם את מה שאני לא יודע. אני רק יודע שבינתיים אני יודע לעשות הקבלות. והגדלה שמך זה קשור, זה מה שיעקב, כי יעקב הוא עשיית שם, משהו שמתפארים בו, משהו שהוא בולט כלפי חוץ וכו'. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לחלק היותר משמעותי.
למה יעקב זה חוץ?
לא יודע. תפארת. לעשות לו שם תפארת, מתפארים במשהו שבולט כלפי חוץ. מה שאני רוצה להביא פה, והוא לא מופיע בפירוש של המהר"ל מהפרשה, אבל הוא עסוק בעצם בסיפור של אברהם אבינו, בהופעת אברהם אבינו על בימת פרשיות השבוע, וזה הנושא של איך מוצג אברהם אבינו בפרשה. שבעצם, וזה הדבר שהמהר"ל עוסק בו בספר נצח ישראל בפרק י"א, שזה משהו מאוד מאוד עקרוני, ואני הבאתי פה בתור פתיחה לזה את המדרש. מה שאברהם אומר, מה הדיסקור, איך מוצג אברהם ואיך מוצג נוח. אחד הדברים שמאוד בולטים זה שנוח, כשהשם פונה לנוח, יש לנו איזה סברה להגיד למה השם פונה לנוח. כי כתוב, נוח איש צדיק, נכון? עד את הולדו, נוח איש צדיק, תמים אהב את דורותיו, את האלוהים דלך רע, והילד מחושה בנים, ואז ראינו השם לנוח, קץ כל בשר בא לפניי וכו'. למה הקדוש ברוך הוא מדבר עם נוח? כי הוא צדיק. צדיק תמיד, נכון? יש לנו הסבר לקשר שנוצר בין נוח לבין, בין אברהם, בין הקדוש ברוך הוא לבין נוח. לעומת זאת, אברהם אבינו, או אברהם אבינו, אברהם, מופיע בפרשת לך לך. בפתיחה מהממת, ויאמר השם אל אברהם, שועל, מי זה אברהם בכלל? נזכרים פרשת שבוע שעבר, מוזכר שם האחד שהלך ללכת הר צפנן, ללכת מטרח, היום הוא טרח דחנן, ויאמר השם אל אברהם, מה פתאום הוא פונה לאברהם? למה? יש פה פנייה לנו, מה זה? מה אומרים לו? גם אומרים לו, לך לך מארצך, מקום בית אביך לאב הזה. פתאום לוקחים אותו, שותלים אותו במקום אחר. אבל מי זה? מה זה? למה פונים אליו? אוקיי? עכשיו יש פה דגש מאוד ברור על כך, אם מאמתים את סיפור נוח, סיפור אברהם, שבעצם לא ברורה הפנימה. זוכר שפעם הייתי באיזשהו מקום, באיזשהו שבתון בחוץ לארץ היה דווקא, שהשתתף בשבתון הזה גם סול בלו, אם אתם שמעתם עליו, הסופר האמריקאי, רציני, ידוע, אפילו חתם פוסט נובל, אני חושב, בספרות, והוא יהודי דתי, דתי, אורתודוקס, והוא אמר שזה מרשים, דרך המספר המקראי, שדווקא כשאתה רוצה להבליט את אברהם אבינו, אז אתה לא מספר עליו כלום קודם, אתה סחפן, פתאום נכנסים פנימה לתוך הסיפור, בלי שיש איזשהו חומר רקע שמסביר, כאילו, כשאתה נותן חומר רקע, ואחר כך פתאום, שפונה ללא אחת, הכל, זה לא סיפור מזעזע, אבל פתאום, פריצה של אברהם אבינו תוך הבמה, והפריצה שלו זה דרך כלל היום השם לבם. ואז כאילו כל הזרקורים עליו, אחר כך לאט לאט אתה תקלוט שהוא שווה את זה. המהר"ל גם שואל את השאלה הזאת, הרמב"ן גם שואל את השאלה הזאת. והרמב"ן עונה, הרמב"ן בסוף פרשת נוח, הרמב"ן עונה שהיו סיבות, אבל הקדוש ברוך הוא החליט לא לכתוב את כל ההשתלשלות שלנו, שחז"ל ספרו לנו על הדרך שעשה אברהם אבינו לבוש לקדוש ברוך הוא, כל המאמצים של אברהם אבינו להתקרב לקדוש ברוך הוא, הם לא רצו להתכתב, כי היה צריך להסביר שהוא ניצח בוויכוחים את הגויים, ולהגיד מה הם אמרו ומה הוא אמר, וכל זה לא רצו להאריך בכל הסיפור הזה, ולכן פשוט גנזו את הסיפור הזה. זה מה שאומר רמב"ן, בסדר? עכשיו נראה מה אומר זה המערב. אני נדלג רגע למדרש הזה, כי דיברנו עליו כשלמדנו כוזרי לפני שנה, ואני עובר למה שכתוב פה ספר נצח על פרק י"א, בסדר? אוקיי? וכבר חבנו בו בכמה מקומות, כאשר יעמוד האדם על הדברים ההם, יקנה בהם הבנה שלמיה אמיתית בעניין הזה, שהדבר הזה מחויב מוכרח להיות החיבוק הקדוש נצחי. טוב, פה אני אגיד מילה אחת על ספר נצח ישראל. אמרתי שהמהר"ל עצמו קורא לזה בגלות ובגאולה ממנה. עכשיו פה צריך להבין שהספר נצח ישראל באמת עוסק בגלות ובגאולה ממנה, אבל צריך לזכור שהספר הזה נכתב במאה ה-16, כבר לפני 400 פלוס שנים, כשאנחנו כבר נמצאים בגלותנו 1500 שנה. והמצב הוא על הפנים. הרצל לא נראה באופק. חזרה לארצל לא נראית באופק. אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו קבורים אי שם באירופה, והמצב הוא ממש קשה. ואנחנו, כל הזמן הנוצרים אומרים לנו, אתם יושב ברוטרדם, יושב גוי בשם ארסמוס, שכותב על אנשים שיש להם עיוור, יש לו ספר שנקרא בשבחי השכלות. ספר חמוד מאוד, מי שלימד אותי את מה שאני דבר איתכם עכשיו, זה הרב מאוד חברוי ועליו השלום, בעל מחבר שיטות הבחינות. אז הוא תמיד הזכיר, הוא קרא ספרים כאלה, יש מסכים מאוד, אז הוא קרא את הספר, וחלקני כמובן הלכתי לראות מה כתוב שם, אבל שבחי השכלות, ארסמוס היה איש חכם מאוד, נחשב חכמי אומות העולם. והוא כותב שאנשים, יש כל מיני אנשים שניסו דברים מעצמם. אז הוא אומר, הצרפתים חושבים שהם אלה הכי טובים, ואלה חושבים שהם אלה הכי טובים, והכי מסונברים מעצמם זה היהודים, כי כבר 1500 שנה הם מחוץ לארצם, עדיין חושבים שהם יחזרו אליה. אז היום אנחנו מחייכים, ואנחנו אפילו לא מרגישים את העקיצה שיש בדבר הזה, אבל אתם יודעים שכשהוא כתב את זה, ואנשים קראו את זה, לפני 450 שנה, זה הייתה העקיצה רצינית, משום שבאמת, אתם מתפללים, שלוש פעמים ביום אתם מתפללים, ועוד תלוי כמה אתה אוכל, אתה אומר לפני ירושלים ולקודם מרב ימינו, וכל הדברים האלה זה פשוט משפטים ללא כיסוי. אז כותב מהר"ן ספר להגיד שנצח ישראל לא ישקר. בניגוד למה שהנוצרים, בסביר שאנחנו כולנו, כל האשכנזים האלה חיים באווירה, בהביטת נוצרי, בסדר? בסביבה נוצרית. והכתרוג הנוצרי הוא מאוד חזק, הוא אומר, רבותיי, אתם באאוט, אתם פשוט באאוט, אתם עשה, פג תוקף, אתם לא רואים שאתם פג תוקף, אתם לא רואים שאתם מזמן פג תוקף, וזה לא רלוונטי אתם. ואז הוא כותב, נצח ישראל, נצח ישראל לא ישקר. בניגוד למה שהנוצרי רוצה לומר, שנצח ישראל כבר שקר, לא ישקר. וזה אומר, זה הנושא הזה, שכיוון שיש לנו בחירה אלוקית, בחר בנו מכל העמים, בניגוד לנוצרים שחושבים שהבחירה האלוקית הזאת יכולה להשתנות, הבחירה הזאת לא יכולה להשתנות, וכן, שהדבר הזה מחויב מוכרח להיות החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, הוא חייב להיות מה? החיבור הקדוש חייב להיות מה? נצחי. מכל מקום למעט, עניין הנכבד הזה, יש להאריך בזה, כי בדבר זה, שאנחנו נסביר את העניין הזה של החיבור הקדוש בין העם, הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה נצחי, יוודע מעלת ישראל, והתברר לך כי לא עזר השם יתברך ישראל בגלותם, כי זה שאלה השאלות מבחינה קיומית. כן? זה באמת שאלה. די, שכחת אותנו. זהו. וכאשר מצאנו כי הדברים הטבעיים אשר הם בעולם, כולם יש להם קיום, לא השתנו. אז אם אנחנו נניח שזה הטבע, זה משהו הקבוע שקיים במציאות של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה לא ישתנה. ולא יצויה שיהיה דבר שהוא יותר במעלה מן הטבע, הוא בלתי נכנס תחת הטבע, כמו שדבקות ישראל בו יתברך, אשר הדבקות הזה בלתי טבעי. זאת אומרת, הוא חלק מהקיום, חלק מהמציאות, במובן הזה הוא חלק מהטבע, אבל יש פה משהו שחורג כאילו הטבעי, כי הטבעי יש בו איזשהו תהליך, שנעלם ופה יש נצחיות. ואם הוא לא אמר, ואולי יאמר שמצאנו של הדבקות הזה של הקדוש ברוך הוא בישראל, היה לו תוספת וחיסרון לפי מעשים, וכך אפשר שהוא שם הדבקות לגמרי. כלומר, אם הכל תלוי במעשים שלנו, אז יכול להיות שאנחנו נפשל, ואז החליפם בו מאחרת, קודם כל הסיפור אצל הושע. בוודאי דבר הזה אפשר לומר אצל נוח ואדם. הקשר בנקודת קורא לנוח ואדם הוא היה תלוי במעשי ויכל להיות שמה שבשלב כלשהו הקשר ייפסק לנוכח מחדליהם של אדם ושל נוח. שלפי שלא היה דבקות רק פרטי לנוח ולבד, כאשר השתנו הפרטים השתנה הדבקות גם כן. כלומר, אצל נוח ואצל אדם היה קשר אישי פרטי, וקשר פרטי יכול להשתנות כי אנשים פרטיים יכולים להשתנות. לא מדובר פה במהות. אבל האבות שלא הייתה הבטחתם פרטי, רק כללי. עכשיו אני מזכיר לכם את המערה שראינו קודם. האבות הם נבחרו מתחתחילה, אברהם נבחר להיות ישר עם שם המשפחה אבינו. הוא נבחר להיות אבינו, ועסחה מה נאמר לו? ועסחה לגוי גדול. זאת אומרת, הוא מתחתחילה נועד להיות אבי האומה, הוא לא נועד להיות אדם פרטי. הוא גם היה לכיפק בתור אדם פרטי, אבל הוא לא נבחר בגלל זה, הוא נבחר לא לשם זה. לא הייתה בתחם רק כללי, לך ולזרעך אתן את הארץ הזאת. ודבר זה נקרא דבקות מלידיינו כלל אומה, ואין שינוי בכללי, השינוי הוא בפרטים. בדברים, בכללים, בדברים הכוללים, בצורות של הדברים, אין שינוי. ולפיכך, אף על גב, שכמובן התווסף בגלל דבקות לפי המקבלים, וכן משנה אם אנחנו עושים רצונו של מקום, אנחנו איננו עושים רצונו של מקום, ודאי שזה משפיע, אבל ברמה העקרונית, מכל מקום מצא עצם הדבקות הכללי עומד. לכך דבקות הזו אין לו שינוי אף בגלות, כי לא שייך השתנות עד חטא, כי אם שיגיע לפרטים השינוי. אבל לא יגיע שינוי לכללים, לא לעקרונות, לא למהויות, כי כשאתה שואל מה זה השולחנות. השולחן כזה, השולחן אחר יכול להיות, יכול להיפגע. הכלל נתפס המהות של הדברים, הצורה של הדברים, הדברים האלה, הסוג של הדברים, לא יכול להיעלם, לא יכול להשתנות. ולהורות לך, עכשיו תשימו לב, כי לא היה התחלת הדבקות מצד הפרט, רק הדבקות הזה דבקות כללי, לא דבקות פרטי, להראות שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו הוא בגלל שקדוש ברוך הוא מעוניין בקיום של כלל ישראל, ולא בגלל שמישהו מאיתנו מצא חן בעיניו. מה? גם לא אברהם אבינו. לאחר, כאשר בחר השם דרך מתחילה באברהם ורצונו מוקדים לתת לו את הארץ, איך אנחנו יודעים? אתה הוא השם אלוקים השם, מה? בחרת בבא, רוצתו מוקדים, זה כמו אברהם, זה כאבון מאפרי חרותים ערבים, כל זה כתוב לנו בזכניה. מה כתוב? כתיב, ויאמר בשם אברהם, לך לך לעשות מצוות בדרך ארכה. ביקשה הרמזה. הרמזה למוישה. איזה למוישה? או בנחמן או במימון. אבל אמרנו לכם כבר שזה מי בנחמן. נכון? זה רמב"ש. אמרתי לכם. ביקשה הרמזה שתימו, שלא זכר כתוב קודם זה שהיה אברהם צדיק. ולכך נמנתה עליו שכינה. ואמר לך, לך מארצך ומולדך ומבית אביך. כי בלא זה, בלי שהוא צדיק, בוודאי לא נמנתה עליו שכינה. ואמר לו, לך מארצך. לכן היה ראוי לכתוב קודם צדקת אברהם, כמו שתמצא בנוח, ונוח מצא חן בעיני השם. זה כבר סוף פרשת בראשית, עוד לפני אפילו מה? נוח איש צדיק תמים מאוד דורותיו. ואחר כך תבעל עוד נוח, הזכיר קודם צדקת נוח, קודם שהזכיר קודם צדקת נוח, קודם שהזכיר שנדבר השם ברך עמו, אז למה אצל אברהם זה לא ככה? אומר המהר"ן, לא בגלל שהוא לא היה צדיק. בגלל שהם רוצים להגיד שלא הצדיקות שלו גרמה את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה הדגש פה? שזה מלמעלה למטה. לא מלמטה למטה. זה לא שמשהו שאנחנו עשינו מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, וזה כאילו אנחנו יזמנו את הקשר. אם אנחנו יוזמים את הקשר, אז אם אנחנו חס ושלום נרופף את הקשר, אז הקשר יתרופף. אם אנחנו יוזמי הקשר, ואנחנו התחלנו איתו, זה בעייתי, אבל אם הוא התחיל איתנו, אז הוא התחיל איתנו, זה נצחי, זה בדיוק מה שאומרים לנו. אבל לפי הדברים שאמרו לך, לא יקשה כלל, כי אצל נוח היה בחירה פרטית. והבחירה הפרטית הוא לפי מה שהוא. כלומר, אתה בוחר את הפרטי לפי הפרמטרים של הפרטיות שלו, וברור, וצריך קודם שהוא יהיה פרטי, כדי, וצריך שיהיה לו פרמטרים כדי שתבחר אותו, כי אתה בוחר אותו בגלל משהו שהוא עושה. והכל לפי מעשה צדקות שלו. אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, כלומר, עם זו יצרתי, ויש פה יצירה, כשבוחרים את אברהם, בעצם לוקחים אותו כאב טיפוס, ולא לוקחים אותו כאברהם, אלא כאברהם אבינו, כמו שאמרתי, הבחירה מלכתחילה הוא שהוא יהיה אבינו. אז גמרנו, העסק סגור. אברהם לא הבחירה פרטית, כמו הישראלית, שאין זרעו, שרקים אותה בחירה, ועשה אותך לגוי ועשך לגוי גדול. וזה בחירה כללית, בחירה כמו זאת, אין תולה מעשה כלל ולא בחיר, כי המעשה הוא לפרט. אף כי בוודאי זכות אבות מועיל. בכל מקום, עיקר הבחירה היא בחירה כללית לא עוזרת. אוקיי? זה ברור העיקרון. עכשיו זה העיקרון שפה רואים את המהר"ל, מדגיש את כן, מקבילים פה את המהר"ל, שהוא אומר שיש פה כלל, יש פה רק בחירה כללית, ויש פה מהות כזאת של יצירת עם ישראל, אז כמובן שאתם מבינים שמשתפים את המהר"ל פה עימי, עם רבי יהודה לוי, שמדבר שיש אדם, כלומר יש דומם, יש צומח, יש חי, יש בני הדעת, ויש מין מיוחד שקוראים לו מה? ישראל. כי גם פה המהר"ל מדבר על הסגולתיות הייחודית בעם ישראל, שהיא בלתי, היא נצחית, היא לא יכולה להשתנות, היא לא פונקציה של המעשים שלנו, היא ממנה נגזרים כל המעשים שלנו, אבל היא לא תלויה בהם. כי כמו שיש מהות של כל סוג וסוג של בריאה בעולם, שהיא גנוטיפ כזה, ולא משנה בדיוק מה יהיה הפנוטיפ. כלומר, ברור שזה משנה אם בפועל אנחנו צדיקים, אבל זה מה שהוא אומר. אף כי ודאי זכות אבות מועיל, בכל מקום יהיה בחירה בחירה בו עוזרו, ואני אקריא לך מה שכתוב לא בסדרה בלגשת, מה נקים לנו. ודאי דבר זה מה שהביא אותו הדור אל הארץ, בספר דברים. היה דבר לזכות אבות, וגם דבר זה פרטי, אבל עיקר הבחירה שבחרה של דבר הבא, לא הבחירה הפרטית, בחר בו זור ובחרה הבחירה הפרטית, ולא הבחירה הפרטית, זה המערב שיש לו סגנון כזה של חזרות, שהבחירה הפרטית הוא לפי המקבל. ואז אם ישתנה המקבל, ישתנה הדבר. לכך היא תורת השאלה שלא הזכיר את מוציאה ואומרת נגיעה לה לשכנה לה מלכך מעצמה. תכן שכך היה נשמע שלכך נגיע הרבה ברור הרבה מעצמה בשביל זכות שהזכיר. ואם כן היה זאת אהבה תלויה בדבר. בכל אהבה תלויה בדבר, בטל דבר תלויה אהבה. לפיכך ובכלל פרטית יש שינוי כי היא תלויה בדבר. ולא על הבחירה הכללית שהיא אינה תלויה בדבר. כיוון שלא הזכיר את זה, כמו שאומרו, לך לך, לא היה זה בשביל צדקת אברהם, הבחירה לא הייתה בשביל צדקת אברהם. אתה תאמר, אם בטל דבר, בטל אהבה, כי זכות אבות אפשר שיהיה תמה. ומה אומר רש"י? הגמרא אומרת שזכות אבות תמה. למה זכות אבות תמה? כי זכות אבות זה פונקציה לאיזה דין היה לך בבנק. אבל כל דין שהיה לך בבנק, זאת אומרת שהכמות של הריבית היא פונקציה של מה שהשקעת. אפילו אם אתה בדין הכי טוב שבעולם, זה עדיין פונקציה של מה שהשקעת. אבל אם יש לך צ'ק פתוח מראש מבעלי הבנק, אז זה לא פונקציה של מה שהשקעת, זה פונקציה של מה שאתה צריך. וזה מה שהתוספות אומרים, שזכות אבות תמה, כי זכות אבות תלויה במעשים של האבות. ברית אבות היא כבר פונקציה של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קדש לכם אשראי אינסופי, זה חלק מהמדרות הבסיסיות שלו. ולכן זה לא יהיה, אוקיי? ואם כן, תהיה הבחירה הזאת שבחר באברהם בטל, בחר לא הזכיר זכותו לומר כי הבחירה הזאת לא טליה בזכות כלל, לכך אי אפשר שיהיה דבר זה בטל. מה עוד יש פה מהר, נראה משהו... תלכו לפרק י' פסוק ג', נראה משהו מזה, לא מספיק יותר מדי, יש להרבית בזמן.
פרק י'
פסוק אביב, ובהמשך בעמוד 4 מתוך 6. כי הקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים? מה אומר, הוא אומר למלך סדום, אם ניחות ועד סוכנן, אם כך, תן לי הנפש לחוש כך לך. אז אומר לו, אם ניחות ועד סוכנן, אם כך עם כל שלך, ולא תאמר, אני ישרתי את אברהם. מה אומר על זה רש"י? כי הקדוש ברוך הוא יתיחה לי לרשעים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לעשות אותי עשיר. נשאלת השאלה, מה נורא ש... ש... כן, שהוא לא יגיד, אני ישרתי את אברהם. כן, מה נורא בזה שהוא יגיד, אני ישרתי את אברהם? פירוש, לא שהיה אברהם מקפיד על כבודו, ולא היה רוצה שיאמרו, אני ישרתי את אברהם. וזה לא. אי אפשר להגיד שזה משהו קטנוני כזה, שאברהם אומר, מפחד מאנשים ידעה, אתה רואה אותו, זה משלי. כן. שלא היה אברהם חזק כבודו, רק שהמקפיד על כבוד השם יתברך. עכשיו יש פה שאלה, שנראה כבודו יתברך שהוא יאשר אותו. אוקיי, אז הוא הקפיד שיהיה ברור שלא יהיה אפשרות, זה לא פגיעה בכבודו של אברהם, זה פגיעה בכבודו של אברהם, כי מי שישאיר אותו זה הקדוש ברוך הוא ולא אותו אדם. עכשיו פה השאלה המעניינת. אם אתה אומר, מה לך כשהקדוש ברוך הוא הבטיח אותו לאשרו? שמה זה הוא העושר שייתן עליו הקדוש ברוך הוא? ואם לא כן, הרי קיבל מתנות פרעה. ולא אמר כי הקדוש ברוך הוא יפטרו לאושרו. על הכוחך זה אושר שהקדוש ברוך הוא לאושרו. אם כן, למה לא רצה לקבל אותו? מלך זו. שוי, נשאל את זה בצורה קצת יותר מודרנית. אז הקדוש ברוך הוא יפטיח. ואיך הקדוש ברוך הוא מקיים? על זה שהוא נותן לו את האושר של מלך זו. מה? שחתן. ויש לו מה? ויחר מפני שלא נתן למלך סדום רק מפני שנשמע, מכוח הפסד שהגיע לו, לא אביא זה בכלל בעבר רכך. כלומר, הקדוש לא עושה כזאת, אתה צודק, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לאשרי לי מלבד, וזה רק היה עניין של עושר, אז לא משנה אם זה בפייס או בצורה אחרת. יש לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים, זה לא משנה. אבל תשימו לב מה שאני אומר פה. לא אבי זה בכלל בעבר רכך, הוא עושה פוקינטה לרשי, הוא אומר לא רק שהקדוש ברוך הוא, יש פה ברכה, ברכה של הקדוש ברוך הוא היא לא ברכה שאני נהיה עשיר ואתה נהיה עני. זה לא ברכה, ברכה זה שיש יותר, לי ולך. אבל אם הברכה שלי היא פונקציה של ההפסד שלך, זה כבר לא בולט שזה הקדוש ברוך הוא. הבנתם? דברכה אינו רק דבר שבא מכוח ברכה ולא מכוח צרה. אבל בראש נתנו לכבודו, זה כבר משהו אחר. זו הברכה שהתיחו הקדוש ברוך הוא שמכובד עד שיתנו הכל אליו מתנות, והוא בכלל הברכה. אף על גב זה גם פרעה נתן לו בשביל המכות שבעולם, זה לא יחשב כללה כי היה בשביל כפרתו. אבל בעצם אחרי שבו מחמה לא נקרא זה ברכה אם היה מקבל. פה יש פה תפיסה, תפיסת הברכה פה אני קורא לזה. תפיסת הברכה, מה אתה נותן תפיסה של ברכה שאומרת שברכה היא ברכה ולא מתערב בה בכלל סוג כזה או אחר של מה שקורה. כיוון שמלך סדום לא היה השם כזה שהם חטפו ממנו. אז לכן, בסדר? זה, תלמוד.